שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן, סמי פרץ ואיתן אבריאל. איתן?
היי, סמי.
כל תקין?
תקין לחלוטין.
כבר לא חלוד כמו אתמול.
לא חלוד, לא חלוד. קדימה, יש אנרגיות.
אנרגיות טובות, קדימה. אז תשמע, בסוף חודש נובמבר הקרוב, הקו הראשון של הרכבת הקלה בתל אביב אמור להתחיל לפעול. אמור. לא יודע אם זה יקרה, יכול להיות שזה עיכוב קל. אז קודם כל אנחנו יודעים שזה מאורע היסטורי, הוא מתרחש אמנם באיחור של 20-30 שנה, אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. אבל בחודש נובמבר הקרוב יקרה עוד משהו חשוב, בחירות לכנסת. ואיכשהו יצא שלמרות שהקואליציה הנוכחית די חילונית ונטולת מפלגות חרדיות, היא לא מקבלת החלטה שתאפשר את הפעלת הרכבת בשבת. שרת התחבורה מרב מיכאלי מגלגלת את הכדור לראש הממשלה יאיר לפיד, והוא בכלל עסוק בניסיון למזג את מפלגת העבודה עם מרץ, וכך שניהם מפקירים את האינטרס הציבורי. מנכ״ל ישראל חופשית אורי קדר יהיה איתנו כדי להבין איזה החמצה אדירה הולכת להיות כאן.
יוקר המחיה הגבוה, גם הוא עדיין נמצא איתנו. האינפלציה והעלאות הריבית האחרונות, כל אלה אמורים לדכא את החשק שלנו לצרוך. אבל נתוני השימוש בכרטיסי אשראי שהתפרסמו לאחרונה מעידים שזה לא ממש קורה. מצד אחד אנחנו קצת מרוסנים יותר בסופרמרקט, אבל מצד שני אנחנו מוציאים הרבה מאוד על מסעדות, על בידור ועל פנאי. זה משקף אולי את הצורך לחגוג וליהנות קצת אחרי תקופת הסגרים, ואולי גם החופש הגדול שבו תמיד אנחנו מוציאים יותר. האם החגיגה הזו תסתיים בקרוב בגלל הריבית? עדי דוברה תהיה איתנו בעניין הזה.
אז אחרי יותר מעשור שהבנקים לא שילמו ריבית על פקדונות, הכנסנו לעידן חדש, הם משלמים.
מזל טוב.
מזל טוב, ובאמת בקרוב אצלכם. אבל הם מתקשים להיפרד מרגלים ישנים של הטיית לקוחות. למשל, הם כותבים באותיות גדולות שמשלמים נניח 7% ריבית, שזה מאוד יפה ומאוד נדיב, אבל צריך לקרוא היטב כדי לדעת שמדובר בריבית לשנתיים. כמה זה לשנה? חצי מזה. הדרך הנכונה היא להציג ריבית שנתית, וכך גם קל יותר להשוות בין ההצעות של הבנקים. אסא ששון יהיה כאן כדי להגיד לנו ממה ואיך להיזהר. יאללה, מתחילים. שלום לאורי קדר.
שלום, שלום סמי, שלום איתן.
שלום.
מנכ״ל ישראל חופשית, עמותה שבעצם עוסקת בקידום סדר יום, נקרא לזה חילוני.
ליברלי, שינוי יחסי הדת והמדינה בישראל, כיוון ליברלי יותר, כזה שמתאים לעמדותיהם של רוב הישראלים.
יפה. טוב, אז אנחנו הזמנו אותך, משום שאנחנו נמצאים באיזה רגע קריטי בנושא של הפעלת רכבת קלה, הקו הראשון בשבת ובחגים, וזה לא רק הקו הראשון, זה בעצם גם הקווים הבאים וגם קווי המטרו שיופעלו מתישהו בעשור הבא. די ברור שמה שיקרה בנובמבר הקרוב, האם הרכבת הקלה תפעל בשבת או לא, מאוד ישפיע על איך שהתחבורה הציבורית שלנו, תראה, הסעת המונים, תראה בהמשך. ואנחנו רוצים להבין יחד איתך למה, למרות שיש פה ממשלה שיש בה הרבה מאוד גורמים שתומכים בזה, מראש הממשלה, יאיר לפיד, דרך שרת התחבורה, מרב מיכאלי, שר האוצר, אביגדור ליברמן, מרץ, כולם מקדמים סדר יום חילוני, למה בכל זאת הנושא הזה עלול ליפול קורבן לפוליטיקה קטנה ולמשפטולוגיה ולעוד כל מיני וקטורים שלוחצים פה ועלולים לטרפד את האפשרות שלנו לנסוע ברכבת הקלה בשבת?
אז כמו שציינת, אנחנו ברגע היסטורי. אני רוצה לקוות באופן חיובי שהוא יהיה רגע היסטורי לטובה, אבל הוא בהחלט גם עלול להיזכר כטרגדיה ישראלית מצויה, נקרא לזה ככה. הדבר המרכזי שהבנו בשעה שהתחלנו לבדוק את הסוגיות שאופפות את הפעלת הרכבת הקלה בשבת, סוגיה ששוב, כנראה שאת מי שמאזין לדמרקר ומי שקורא את העיתון, לא תפתיע אותו, לצערי, הנושא מעולם לא נבדק. זאת אומרת, לא נעשתה שום בחינה ולא מצאנו שום תיעוד לשום הפעלת איזשהו שיקול דעת, בין אם במשרד התחבורה, בין אם בנטה שהיא החברה הממשלתית שתפעיל את הרכבת הקלה בגוש דן, לכך שהנושא בכלל לא נבדק, ואנחנו פרסמנו חוות דעת כלכלית בנושא, היא מראה שהמדינה תפסיד 880 מיליון שקל בכל שנה מאי הפעלת הרכבת, אבל יותר פשוט מזה, כמו שאמרת, יש תמיכה גם פוליטית וגם ציבורית. זה נכון, וזה גם מה שטוענת שרת התחבורה, שבהסכם הגג של הקמת הקואליציה נקבע שנושאים כאלה צריכים לעשות בתאום בין ראש הממשלה הנוכחי יאיר לפיד, לבין ראש הממשלה החלופי וראש הממשלה דאז נפתלי בנט. ואחרי שאמרנו את זה, לא היה שום דבר, ואנחנו לא הצלחנו למצוא שום שמץ של הזכור למשהו שהפריע לשרת התחבורה, לכל הפחות לבחון את המשמעויות. המשמעויות כשבוחנים אותן לעומק, מעבר לזה שזה ברור באמת לכל אדם בר דעת, שלקחת פרויקט תשתיות כל כך גדול ולהשביט אותו למשך כמעט 20% מהשבוע, זה החלטה קיצונית.
אתם גם בדקתם בסקרים את הצורך הזה, כלומר עד כמה הציבור תומך בהפעלת הרכבת הזו בשבת, ומה מצאתם בסקרים האלה?
הציבור תומך בתחבורה ציבורית בשבת בהיקפים עולים וגדלים כבר שנים, אנחנו מדברים על יותר מ-70% מהישראלים תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת.
זה אומר שגם אנשים שהם שומרי שבת מצביעים בעד הפעלת הרכבת בשבת?
בהחלט. בישראל, אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה היהודית, אנחנו מדברים על כ-70% מהישראלים שנוסעים בעצמם בשבת, אוקיי? ומעבר לכך, יש ישראלים לא מעטים שגם כשהם לא נוסעים בשבת, הם מבינים שזו החלטה אישית שלהם, ולהם הרי ברור שמדינת ישראל עובדת בשבת. ומדינה שרוצה להיות מדינה מערבית ליברלית, אם היא עובדת בשבת, צריכים להיות בה גם את השירותים הכי בסיסיים.
אגב, צריך לזכור גם איזה היגיון אולי, בואו ניתן לו קצת מספרים. הרי אם יש היום, נגיד, איקס אנשים שנוסעים ברכב שלהם בשבת, וכתוצאה מהפעלת הרכבת הקלה בשבת, הם יוותרו על הרכב שלהם וייסעו ברכבת, זה אומר שאותו איקס מכוניות פשוט ירד מהכבישים בשבת. אז אולי עשית פה את זה גם כן, זה שמירת שבת, לפחות בהיבט הזה, זה קצת ציני, כן?
גם זה אנחנו
מקווים. אבל הם עוברים להשתמש ברכבת. כלומר, זה לא שהצלחת להעביר אנשים שהם לא שומרי שבת, להיות שומרי שבת. יש פה רק עניין של סוג אמצעי התחבורה שהם ייסעו בו, ומאחר ורכבת זה שירות ציבורי, אז בדרך כלל למפלגות יש יותר מה להגיד בשירות ציבורי אל מול שימוש ברכב פרטי.
בהחלט. החלק אגב ממה שגילינו זה שזו גם דרך להוריד כמעט 10,000 מכוניות מהכביש לגמרי. זאת אומרת, בסוף אדם שצריך...
כלומר, אם הרכבת פועלת בשבת, 10,000 אנשים שיש להם מכוניות, מוכרים אותם.
בהערכה מאוד מאוד שמרנית. זאת אומרת, בבדיקה של מחקרים מהעולם, המספרים מגיעים גם למספרים הרבה יותר גבוהים. מי שהכין את חוות הדעת הזאת, זה רואה חשבון חן הרצוג, שהוא הכלכלן הראשי של BDO, והוא באמת עשה עבודה שמרנית, ובדק את הדברים באופן מינימליסטי, נקרא לזה ככה. בסופו של דבר, יש פה באמת שאלה מאוד פשוטה. האם מדינת ישראל, אחרי שהיא משקיעה 42 מיליארד שקל, ברכבת הקלה, ואני עוד לא נכנס למטרו, ששם ההשקעה...
שיעלה עוד 150 מיליארד
כן,
שקלים.
שם כן, שם ההשקעה מאמירה עוד יותר, לוקחת בסופו של דבר פרויקט כזה ומשביטה אותו למשך, כאמור, בערך 20% מהשבוע, ותמיד מסתכלים על שבת, אומרים, טוב, זה מתחיל בשבת, זה שישי אחרי הצהריים, עד שבת בערב, זה לא נכון, רכבת ישראל, גם היום כשהיא עובדת, שזה גם מאורה לא תדיר, אבל כשהיא עובדת ביום שישי, היא מפסיקה לעבוד בצהריים, והיא חוזרת לעבוד באופן כמעט חד פעמי לשעה או שעתיים במוצאי שבת. זה אסון בבתי תשתיות לעשות דבר כזה, ואני אגיד עוד דבר שפה בעצם התפרסם לראשונה אצלכם, וזה שגם מבחינה משפטית אין שום מגבלה. החוק הישראלי לא מגביל את הפעלת הרכבת הקלה בשבת, ולא ברור בכלל מתוקף מה כרגע מתייחסים לכך שהרכבת לא תפעל. יותר מזה, נטע כחברה ממשלתית מחויבת לפעול להשאת רווחים ולא לשיקולים של שבת, ולהבדיל מאוטובוסים, אין חקיקה ישראלית שמגבילה תנועת רכבות בשבת.
יש עוד דבר, אנחנו פרסמנו באחד המגזינים האחרונים של דמרקר, איזה ניסיון לחשב את העלות הכלכלית של השבת. יצאנו מתוך איזושהי הנחה תיאורטית שבוא נניח שדוד בן גוריון היה מחליט ב-1948, כשבעצם נקבעו נכתבו המסמכים הראשונים של המדינה, שישראל תהיה מדינה עם הפרדה של דת ומדינה, נושא שאתם מתעסקים איתה, נניח כמו שזה קיים באופן פורמלי במדינה כמו צרפת, או באופן פרקטי במדינה כמו ארצות הברית, וכשרואים מה קורה, אז מגלים שמי שנפגע בעיקר מהעניין הזה של היעדר תחבורה ציבורית בשבת, וזה ספציפי דרך התחבורה הציבורית, פחות על עניין של המסחר השוטף בשבת, זה דווקא השכבות החלשות ביותר. יותר, זאת אומרת, מעבר לעניין הזה, עצם העובדה שאין בישראל תחבורה ציבורית, ואולי גם לא תהיה, גם ברכבת הקלה, לצערנו, זה גורם מאוד דומיננטי בנגד ביצירת אי השוויון הכלכלי והחברתי במדינת ישראל. כי אותם אנשים שאולי אין להם מכונית, ואותם אנשים שנמצאים עכשיו קצת בפריפריה, או לפחות לא במרכז גוש דן, שוב פעם, הם אלה שיפגעו, ומלכתחילה הם אלה שהם חלשים יותר. אחרים, כמו שאתה אומר, יש להם רכב, הם מסתדרים עם העניין הזה.
הפגיעה פה, אני חושב, היא אפילו פגיעה כפולה, כי בעצם אנחנו מדברים מצד אחד על כך שכמו שאתה אומר, גם בסוף השבוע לאנשים בלי רכב אין אפשרות להתנייד, אבל גם מערך התחבורה הציבורית בישראל באופן כללי הוא מערך שסובל מכך שכשהתחבורה הציבורית היא לא כלי שאפשר להסתמך עליו באופן גורף, אז כאמור, אנשים מראש נאלצים לקנות רכבים, בין אם זה רכב אחד או לעתים שניים למשפחה, ואתה רואה את, את הדבר הזה בזה שבסופו של דבר, אם אנחנו כולנו מבינים שמכת הפקקים שאנחנו נמצאים בה היום היא דבר שהוא לא בר קיימה, אי אפשר להמשיך לחיות ככה במדינה קטנה שמספר התושבים ברק עולה לשמחתנו, ובתוך הדבר הזה אין ברירה אחרת אלא לייצר תחבורה ציבורית ברת קיימה, והיא לא תהיה בלי שבת.
אגב, צריך לזכור משהו, דיברנו על זה שבעצם הממשלה לא קידמה את העניין הזה, אבל אתמול במפתיע משגרת שרת התחבורה הודעה, שהממשלה אישרה את ההצעה שלה להקים מין רשויות, לא יודע, מטרופוליטניות, אבל רשויות עירוניות בעצם לתחבורה ציבורית, והיא גם אמרה כאיזה מין רמיזה שהם יחליטו מתי ואיך הרכבת תפעל. כלומר, היא כאילו בעצם אומרת, זה בכלל נמצא במגרשן של הרשויות המקומיות, השאלה של מתי הרכבות יפעלו, היא לא ציינה שזה נוגע לשבת. זה מין הודעה קצת מאורפלת. אני מרגיש שהשרה מיכאלי משחקת פה איזה משחק כפול. מצד אחד היא עושה איזה מין קמפיין, פתאום, שהחלה אותו ממש בשבועיים, שלושה האחרונים, שמעיד על כך שהיא מאוד תומכת בהפעלת הרכבת בשבת. מצד שני, היא לא עושה את כל מה שנדרש ממנה כדי שזה יקרה. היא מגלגלת את האחריות ללפיד, והיא מגלגלת את זה אולי לאיזה זכות וטו שיש לנפתלי בנט. אגב, בהכירית נפתלי בנט, האיש לא יהיה זה שיתרפד רכבת בשבת. ודאי לא כרגע כשהוא יוצא מהמגרש הפוליטי, לא נראה לי שהוא הבן אדם שיתרפד את זה, הוא מכיר בחשיבות של זה, וגם צריך להגיד, גם בימינה יש את מתן כהנה, שהוא עכשיו באומנם במחנה הממלכתי, שהוא דווקא קידם רפורמה מאוד חשובה בנושא הכשרות, בנושא הרבנות, ולכן קשה לראות אותם מתנגדים לזה. השאלה אבל, אם זה לא, יכול להיות שאנחנו צריכים להפנות דווקא את העיניים גם קצת ליאיר לפיד, שהוא מעניין אותו כרגע דברים אחרים, קודם כל למנוע נגיד את חזרתו של נתניהו, שתיים, להביא לזה מיזוג בין מרץ למפלגת העבודה, ויכול להיות שגם מטרת העל שלו זה לשמור על איזה מין שקט תעשייתי בנושא דת ומדינה, כדי לא נקרא לזה לגרום לחרדים לצאת ולהצביע בהמוניהם בקלבי. כלומר, יש לו פה מערכת שיקולים מאוד מאוד מורכבת, פוליטיקה קטנה, פוליטיקה גדולה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר, התוצאה שלה יכולה להיות באמת דחייה לדורות, בעובדה שהדורות הבאים לא יישאו ברכבת קלה ובמטרו בשבתות.
אתה יודע מה, נסתכל על זה באופן חיובי, זה משמח שהשרה סוף סוף נזכרה בנושא שהוא כנראה בין הגדולים וכנראה גם הפופולרי ביותר שנמצא על שולחנה, זה בהחלט גורם להרמות גבה כאלה ואחרות, העובדה שהיא נזכרה בזה כל כך מאוחר, ושזה גם נעשה בצורה, אני אגיד בצער, לא רצינית, זאת אומרת, לבדוק את הנושאים על סדר היום, שוב, אנחנו הכנו חוות דעת כלכלית, ועכשיו גם חוות דעת משפטית של עורכי הדין חגי קלעי ועדיה שיינוולד, שמראים לנו שאין בעיה אמיתית בהפעלת הרכבת, פרט להתקשרויות חוזיות של נטע שאפשר בהחלט לשנות. אז אני מסכים איתך שהעבודה שנעשתה עד כה היא לא רצינית, וזה מצער מאוד, ויכול להיות שזה יגרום לנו לפספוס. לגבי ראש הממשלה לפיד, אני קודם כל חושב שלא תהיה לו כנראה ברירה בעתיד הקרוב, אלא להתערב בזה, כי ראש הממשלה תומך בתחבורה ציבורית לשבת, תמך בזה מראשית דרכו, זה לא השתנה, וכנראה שזה נראה כרגע ששרת התחבורה פשוט לא עושה את מה שהיא אמורה לעשות. יש מנעד צעדים גדול, ציינת את החלטת הממשלה מאתמול, צריך להגיד בפה מלא, היא לא מפעילה תחבורה ציבורית בשבת, היא לא מאפשרת הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, היא עוד לא מקימה אף תאגיד, זו החלטת ממשלה שבעצם באה לעקוף את העובדה שזה לא נכנס לחוק ההסדרים. בהצעת ההחלטה קראתי אותה לפני שנכנסתי לכאן, מדובר על צעדי חקיקה רבים שעוד צריך לקרות לפני שהסמכויות יעברו, ובעצם אני חושב שהמשחק הכפול, כמו שאתה מתאר, של שרת התחבורה, קודם כל הוא מצער, אבל אני מעריך שאתה צודק והוא יגרום לכך שראש הממשלה יכול וצריך לקחת את הנושא לידיו.
השאלה אבל אם יש לו עניין לעשות את זה לפני הבחירות, יכול להיות שהוא יבוא ויגיד לעצמו, למה אני צריך פה להעיר כל מיני שדים רדומים? בואו נרדים את הנושא הזה. אחרי הבחירות, היה ובאמת אני אהיה בעמדת השפעה, אני כמובן אקדם את זה ואלך על זה all in, אבל לפני הבחירות, למה הוא צריך להכניס, מבחינתו, בשיקולים פוליטיים, למה הוא צריך להכניס פה את השיח הזה על דתי חילוני לטורים גבוהים?
כדי שיהיה תחבורה ציבורית בשבת?
כן, כן, לא, לא, אתה יודע, אני מתחיל לדבר כמו היועץ שלו, כן.
בדיוק, אתה איזשהו, אבל בוא נלך רגע לאיבחה מסתברה לצורך העניין, והיה, וזה לא תסריט בלתי אפשרית, שבאמת בנובמבר גוש ביבי או גוש הימין, או תקרא לזה מה שאתה רוצה, זוכה ב, לא יודע, 60-61, ואיכשהו מצליח להיות זה שמקים את הקואליציה, יחד עם המפלגות החרדיות, האם בתסריט הזה, ככל שאתה מנתח את, את הסיטואציה הפוליטית, הנושא של תחבורה ציבורית בשבת בכלל וברכבת בפרט יורד מעל סדר היום, פשוט מתוקף זה שהחרדים בקואליציה?
אני חושב שקודם כל, לא סתם לא ראינו עד היום את חבר הכנסת נתניהו מתבטא בעניין, הוא מבין שגם בציבור שלו, כפייה דתית היא לא פופולרית. כפייה דתית באופן כללי צריך לומר, היא אינה פופולרית בישראל, זה הרבה מאוד שנים שאנשים, רוב הציבור הישראלי, הלכה למעשה, מסתכל על מי שמגן פה על הכפייה הדתית בעיניים מאוד ביקורתיות, עם הרבה זעם ציבורי כשהנושאים האלה קורים. אני חושב שקודם כל ראינו כבר איומים של מפלגות גוש נתניהו, גם על הפרויקטים שהרשויות המקומיות מפעילות בעצמן, שאין איתם שום בעיה חוקית, וגם עליהם כבר ראינו איומים שינסו להפסיק אותם.
אבל תיקח עיר מעורבת כמו חיפה, מזה הרבה מאוד שנים, היא כמעט באופן יוצא דופן במדינת ישראל, אבל היא כמעט נהנית באופן מלא מתחבורה ציבורית בשבת. יש שם אוטובוסים בשעות מסוימות, יש שם רכבל שעובד, שאר הדברים, שאתם את הרכבת החיפאית נקרא לזה. למה זה כל כך יוצא דופן? זאת אומרת, מה, צריך להפוך את הערים למעורבות כדי שהדבר הזה פתאום יהיה לגיטימי?
אז בחיפה בגדול אנחנו הרי מדברים כביכול על איזה סטטוס קוו היסטורי שהוא כמו הרבה נושאים בפוליטיקה הישראלית.
היסטוריה משתנה כל הזמן.
אני חושב שזה גם נושא שהיה טוב שהיינו בועטים אותו מסדר היום הציבורי בישראל. לדבר על סטטוס קוו, הרי אתם עוסקים בכלכלה שמשתנה כל היום, סדר היום הביטחוני משתנה כל היום, ואף אחד לא מעלה על דעתו להגיד, טוב, תראו חבר'ה, זה מה שבן גוריון סיכם, אז זה מה שנעשה. אני חושב שהדוגמה החיפאית היא דוגמה מצוינת, אבל גם מעבר לזה, אנחנו רואים שהציבור הישראלי תומך בזה יותר ויותר, ואני חושב שמי שכן או לא יעשה דברים לגבי תחבורה ציבורית בשבת בבחירות הקרובות, רוב הישראלים הם איתו. כן.
אז אגב, צריך רק להזכיר עוד דבר, בקו הראשון של הרכבת הקלה, כמה תחנות יש, אתה זוכר?
אני לא זוכר כמה
30
תחנות.
30 ומשהו נדמה לי, נכון, מתוכן יש... רק 3 עוברות בבני ברק, וכולן גם תת-קרקעיות, כלומר, זה לא שזה עובר, אתה יודע, בתוך בתי כנסת או משהו כזה, כך שאתה מסתכל אפילו על הפרופורציה של כאילו במה מדובר, זה עובר בפתח תקווה, בבני ברק, רמת גן, תל אביב, יפו ובת ים, ואתה יודע שכל היישובים האלה ממש בעד שזה יפעל בשבת, אין להם בעיה עם זה, למעט בני ברק, אבל שוב, לא צריך לעצור בבני ברק.
יש לי רעיון פרודוקטיבי, הלכו כל מי שהרכבת הקלה עוברת ליד הבית שלהם, ומעריכים שאותה רכבת ואותן תחנות שקרובות למגוריהם מעלה את שווי הנכסים שלהם, אז אם היא לא תפעל בשבת, אמרת 20%, אז עליית הערך תפחת ב-20%, זה יכול להיות הרבה מאוד כסף. אז אם תעשה עכשיו הפגנה מול הכנסת ומול, אתה יודע מה, אולי גם מול ביתה של שרת התחבורה, של כל בעלי הנכסים שיפגעו מתוקף זה שהתחבורה, שהרכבת לא תפעל בשבת, אני חושב שזה יהיה הרבה מאוד אלפי אנשים שיהיו שם, והם יכולים לבוא ולזעוק במגפון שנפגע זכות הקניין שלהם אפילו, אז אולי זה סוג הדברים, אתה יודע, כל כסף אנחנו אומרים פה בדמרקר, אולי זה סוג הדברים שבסופו של דבר יעודד את הפוליטיקאים שלנו לעשות את המהלך המתבקש, ולמעשה זה כל כך הזוי, זאת אומרת, אם היה צריך להיות ויכוח, הוא היה צריך להיות ויכוח הופכי, זאת אומרת, הנחת המוצא שרכבת עובדת בשבת, ואולי באזורים מסוימים, במקומות מסוימים, אוכלוסיות מסוימות, יכולות לצאת ולהפגין ולהגיד, אנחנו רוצים לשמור על הצוויון שלנו.
לא צריך להפגין, אפשר פשוט לבוא לגילם, אין בעיה, לא חייבים לעצור בבני ברק, ממש לא חובה. טוב, אורי, אתם כמובן תעקבו אחר העניין הזה, גם אנחנו נעקוב אחריו, נראה לי שיש פה באמת רגע היסטורי שחייבים לנצל אותו, וצריך לוודא שאין פה איזה החמצה ובחייה לדורות.
למה אתה לא מוציא 500,000 איש לרחוב להפגנה המונית?
אני חושב שנכון לכרגע בישראל להוציא 500,000 אנשים יפריע לחלק מהם לתוכניות כמו לנסוע לחול, שאתם מסקרים גם את זה כן. די הרבה, וישראלים
בסדר,
באופן כללי...
בסדר, 50,000, לא נריב על המספר.
כשהרכבת תתחיל לפעול והיא לא תפעל בשבת, אני חושב שהזעם הציבורי הצפוי יהיה מאוד מאוד גדול, ואני חושב שהזעם הציבורי שאנחנו רואים גם מאז שהנושא הזה הלך חזרה לסדר היום, רק גדל. אני חושב שחלק מהישראלים פשוט עוד לא מאמינים שהרכבת באמת תיסע.
כן,
אבל כשהיא
נכון.
תיסע ולא
אגב,
תיסע בשבת...
אגב, רק שים לב שיש ברדיו עכשיו תשדירים כבר, שמדברים על זה שאתה מגיע ויש רכבת, צריך לעצור ורמזור ירוק, יש כבר מה שנקרא הוראות והתנהגות כאילו בחוקי תנועה שרלוונטיים לרכבת. בסדר גמור, אנחנו נמשיך לעקוב. אורי קדר, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לעדי דוברת.
שלום איתן, שלום סמי.
הכתבת שלנו לענייני יוקר המחיה, אנחנו נקרא לזה יוקר המחיה, יוד מם, כתבת לענייני ים.
נשמע טוב.
נראה לי ג'וב שדרוג מסוים בעבודה. תראי, אנחנו בסביבה של ריבית עולה, אנחנו כבר מקבלים מרוב המדינות בעולם נתונים על ירידה בתוצר, ירידה בצריכה. מגיע מדי חודש או חודשיים נתונים של כרטיסי האשראי בישראל, וזה נותן לנו הזדמנות לראות מה האזרחים והצרכנים עושים פה בארץ בשבועות האחרונים, מה הם קונים, מה הם צמצמו. בואי ספרי לנו קודם כל מה אנחנו למדנו מהדיווח האחרון.
אנחנו רואים איזושהי התחלה של האטה בצמיחה. מה זה אומר? זה אומר שבעצם בחמשת החודשים הראשונים של השנה, ינואר עד מאי, אנחנו ראינו גידול בהוצאות בכרטיסי אשראי ששווה מדווחת עליהם, בעצם גידול דו ספרתי, אוקיי, ינואר נגיד לעומת ינואר, גידול של 20 משהו אחוז, זה גם בפברואר, ככה וככה, ובעצם מיוני התחלנו לראות איזשהו גידול שהוא חד ספרתי לעומת שנה קודמת, והחודש האחרון באוגוסט, נתוני אוגוסט בעצם מראים על הגידול הקטן ביותר של 5.6.
זאת אומרת, ממשיכים לצרוך יותר, אבל בקצב יותר נמוך ממה שקרה בשנה האחרונה.
עכשיו צריך גם להכניס פה כמה משתנים למשוואה, כי בעצם, אז יש גידול של 5.5% בערך, אבל אוקיי, אז אנחנו יודעים אבל גם שהייתה עלייה במדד, נכון? הייתה אינפלציה, מחירים עלו. צריכה לאו דווקא עלתה, אם לוקחים בחשבון שהמחירים עלו...
שילמנו יותר, כן. שילמנו יותר עבור אותה...
גידול של 2% באוכלוסייה בשנה, ומעבר לשימוש בכרטיסי אשראי, בדיוק מה שאתה אומר, סמי, שילמנו יותר, צרכנו פחות, ומעניין אבל לראות על מה אנשים מוציאים את הכסף, ועל מה הם בוחרים שלא להוציא את הכסף.
בדיוק, אז אני גיליתי ומצאתי את עצמי שם בנתונים, גיליתי שבחודשים האחרונים אני מאוד צמא ל... לא יודע מה, להופעות, לבילויים, קצת איכשהו לצאת ולראות דברים.
לפני זה היית צמא לכל הזירו, כן.
לפני כן הייתי צמא לנטפליקס, אבל כאילו באמת לצאת החוצה, אולי בגלל שזה קיץ, אני לא יודע. אבל אני רואה שבאמת רוב הישראלים, או הרבה מאוד ישראלים, הגדילו מאוד את הצריכה של פנאי, בידור, בילויים, מסעדות וכדומה, זה ממש בולט שם.
נכון, אז בעצם אנחנו רואים שמצד אחד אנחנו כולנו מדברים על יוקר המחיה, ים, ועל זה שהמחירים עולים וקשה לגמור את החודש, ומעגל העוני המתרחב. מצד שני, אנחנו רואים שאנשים מצמצמים דווקא בקניות הכי בסיסיות של מזון, של סופר, ומצד שני, מגדילים את ההוצאה על מסעדות, אם אין לחם תאכלו עוגות, הגרסה הנוכחית, ובעצם הם מוצאים הרבה כסף על חופשות בארץ, על חופשות בחול, וכל מיני דברים כאלה, הלבשה, דברים שהם רואים באמת כבילוי ופנאי וחוויה, ודווקא מצמצמים בכל משהו בסיסי. השאלה עד מתי זה יימשך, צריך גם לזכור שאנחנו משווים את זה לשנה שעברה, אוקיי? שנה שעברה עדיין הייתה פה הקורונה, ביולי היה גל הרביעי התחיל.
כן. אז בעצם שנה שעברה עוד היה תחת קצת איזו רתיעה מהתקהלויות, והשנה...
נכון, השנה לא לגמרי, היו פתוחים.
אגב, אחד הדברים שהבחנתי בהם, הייתי באיזו הופעה לא מזמן, והסתכלתי ולא היה אדם אחד עם מסכה. כלומר, כל העניין הזה של לצאת עם מסכה מהבית, כבר לא קיים בהרבה מאוד מקומות בילוי, בעיקר אגב כשזה קהל צעיר.
ברור, אנחנו לגמרי כבר לא, זה כבר לא פה, ומעניין לראות אבל מה ינצח את מה, כלומר הדחף של הרצון של הישראלים לבלות ולחיות את הרגע ואימה.
או המחירים.
יכול להיות שזה גם נובע מאיזה ייאוש מסוים.
זה קצת מוזר, זאת אומרת, מצד אחד זה מעודד במובן הזה של אולי בני ישראל מפנימים את הדבר הזה שכתוב בכל ספר פסיכולוגיה, שיותר טוב לצרוך על חוויות ועל משפחה ועל דברים שהם לאו דווקא פיזיים וגשמיים, אלא על דברים שאחרי זה נזכור הרבה זמן, אז זה בסדר גמור מהבחינה הזאת, אבל מצד שני, זה גם מראה שלפחות מבחינת התחושה, אנשים עדיין לא מרגישים מאוד מאוד לחוצים מבחינה כלכלית, כי בכל זאת, מסעדה זה אמור להיות הדבר הראשון שאתה מוריד, לפני שאתה מוריד את התיק החדש לילדים בדרך לכיתה א'.
נכון, כביכול. אני מנסה לחשוב פסיכולוגית ממה זה יכול לנבוע, כי לא הכל זה רק כלכלי. אז באמת, ההסבר הכלכלי יכול להיות שיש הרבה אנשים שיש להם כסף, אנחנו יודעים את זה גם, שיש אנשים שדווקא הקורונה עשתה להם טוב התקופה הזאת, ושיש להם הרבה כסף לבזבז. הסבר אפשרי נוסף ומדכא יותר, זה שאולי לאנשים פשוט אין תקווה, הרי נגיד אם אני היום איזה צעיר, אוקיי, בשנות ה-30, 20 לחייו, הסיכוי שלי למשל לקנות דירה הוא קטן עד מאוד, אלא אם כן קיבלתי כסף מהבית, אז בסדר, אז מה, אז אני אחסוך עוד כסף, אז אני לא אוכל לקנות דירה, נכון? אז אני יכול לפחות לטוס קצת לחול, אני יכול ללכת לאיזה מסעדה, אני יכול לחיות את הרגע, אולי יש פה גם איזה ייאוש, ויכול להיות גם שזה נובע מזה שאנשים פשוט כל כך מעשו בחוסר הוודאות הזה של כן סגר, לא סגר, כן מלחמה עם אוקראינה, לא, יש מבצע, אין מבצע, פצצה גרעינית, לא פצצה גרעינית, שהם אומרים, טוב, כן. די, תעזבו, תענו, תנו לנו לבלות היום, ואחרינו המבול.
זה באמת נראה, בהרבה זוויות אפשר לנסות להסביר את זה בצורה כזאת, רואים גם במידה רבה שצעירים שלכאורה יש להם פחות הכנסות פחות גבוהות, סטודנטים אפילו, הם אלה שבמידה רבה ממלאים את הפאבים ואת המסעדות.
כל לפחות, שהם אומרים, הם אלה לא נצליח לקנות דירה, אז בואו נשתה משהו.
לפחות בואו נהנה מהחיים, בואו נהנה עד אז.
לא לחשוב על זה. זה גם האמת מעניין, כי כולם מספרים כל הזמן שאתם מדברים בעלי עסקים שהם לא מוצאים עובדים. ואני לא מבינה איפה כל העובדים, מה הם עושים.
יש הרבה תעלומות במשק הנוכחי. דבר אחד, באמת שאלה לסיום, את כרגע מכינה עוד ידיעה על עוד העלאת מחיר של עוד תאגיד גדול, בעצם זה רק ילך ויחריף את כל השאלות הללו. ספרי לנו מה יוניליבר מתכננים לנו.
עליית מחירים אחרי החגים מנובמבר, נראה, בטח התחיל עכשיו איזשהו מאבק בינם ובין הקמעונאים, שכאילו לא יאשרו, ואז כן יאשרו, אחרי החגים.
הריקוד הרגיל, כן.
כן, אחרי החגים גם טרה כבר הודיעה שהתעלם מוצרים לא מפוקחים, ואני מסייח לכם שמוד לפני העליות, אנחנו כבר בעליית מחירים לפי המדד של 5% בערך בתחילת השנה הזו. זו לא הולך להיות פה, מעניין מתי המציאות יפגוש את ההוצאות.
זו כבר עכשיו לא, לא הולך להיות בעתיד, בקיצור. אנשים לא רואים את זה, כי זה תהליכים שלוקחים זמן להפנים אותם, אבל גם הולך להיות יותר יקר, גם המינוס הולך להיות יותר יקר במונחי הריבית. מתישהו כל הדברים האלה צריכים באמת להתחיל לחרוב ברצינות, ואנחנו נראה את האפקט הזה. וצריך תמיד לזכור שהוא הרבה יותר, נגיד, משפיע וכואב, דווקא אצל בעלי הכנסות הנמוכות, כי אצלם רוב ההוצאות הן באמת על דלק ועל מוצרים בסיסיים, מזון וכן הלאה.
לפי נתוני המס באמת רואים שלמשל, מי שאנשים במעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה, מוציאים משהו כמו 14% מההכנסה שלהם למשק בית על מזון בסופר, בעוד שאצל בעצם אנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך, זה כבר, הקניות בסופר כבר מעוות בערך 25% מההכנסות שלהם.
בוודאי.
אז באמת, כשזה מתייקר, אז זה משפיע באמת על מי שאין לו הרבה יותר.
כן, יפה. עדי דוברת.
תודה רבה.
ביי, להתראות.
שלום לאסא ששון.
שלום איתן וסמי.
אהלן.
כתבנו לענייני ריבית חיובית בחשבונות העוש, נקרא לזה ככה, כי
לא רק, לא רק, גם יותר ריביות על הפקדונות.
כל הצוות שלך בשוק ההון פתח לפני כמה שבועות בקמפיין דרמטי פעמיים, א', כי הוא חשוב, וב', כי אני מרגיש שהוא נשא תוצאות וממש הביא לשינוי. ומאותו רגע שהתחלנו לכתוב כאן בעיתון ובאתר, ואחר כך התטרפו כלי תקשורת אחרים לעניין הזה, על הסיפור הבאמת מתסכל שהבנקים לא נותנים בעצם ריבית על פקדונות זכות באשר הם, זאת אומרת על חשבונות העוש, או אפילו על כל מיני כספים שיושבים בכל מיני תוכניות, הריבית הייתה אפס, והתרגלו להמשיך לתת אפס למרות שכבר היא עלתה.
חמרנו בצבא, נותנים לך לא תיקח.
בדיוק, או לא נותנים לך, זה סבבה, תלוי איך אתה מסתכל על העניין הזה. בסופו של דבר, כתוצאה מהקמפיין הזה והתסכול הציבורי שנבנה, אז הבנקים שינו את התפיסה, הם הבינו שהם לא יכולים להמשיך עם התרגיל הזה, והם התחילו לטפטף, והם
היום לא מספיק עדיין,
והם נותנים כבר ריביות מסוימות על פקדונות מסוימים, ונוצר כאילו איזושהי דינמיקה של הבנקים, של הנה אנחנו נותנים, אבל מסתבר שהם עדיין, בוא נגיד, שומרים את חלק מהמידע קרוב לחזה, ומבלבלים את הלקוחות שלהם. תסביר למה ומדוע.
בוא ניקח לדוגמה עכשיו את הפיקדון שבנק פועלים פרסם אותו באמת בעיתונים, וקצת קפץ לנו לעיניים, הם מציעים 7%. רק כשמסתכלים באותיות הקטנות, זה 7% לשנתיים. עכשיו, זה בסדר להגיד 7% לשנתיים, כל עוד השיח המקובל ואפשר להשוות, זה תפוחים לתפוחים, ומקובל בשוק הון להשוות תשואות לשנה. למה? כי אתה רואה את האגחים בתשואות לשנה, אתה רואה את הפקדונות בתשואות לשנה, ופתאום פעם מכניסים את התשואה לשנתיים. אז עכשיו, ה-7% הזה כזה קופץ לך ונראה טוב, אז כשאתה מתחיל להסתכל באותיות הקטנות שם למטה, זה אפילו לא מופיע במודעה, אתה יודע, זה בדיסקלמר המשפטי שם למטה, ולמזלי הרב אפשר להגדיל באייפון את המודעה, אז אני גם יכול לקרוא, בכל זאת משקף אופר. ואז אתה מתחיל לקרוא, ואז אתה רואה פתאום שמדובר בצורה שנתית של 3.4. זה נחמד, זה לא מדהים, הקם לשנה נותן לנו 2.9, אם נוסיף לזה פרימיות אי נזילות, אנחנו כבר מדברים על תשואות של 3.3, 3.4, שצריכה להיות המקבילה, היינו, הם נותנים לנו פחות או יותר מה שאפשר לקבל בשוק ההון, וזה נזיל יומי.
אגב, צריך גם להגיד, אי אפשר להתייחס ל-7% לשנתיים כ-3.4 לשנה, משום שאם אתה מבקש לפרוע את הפיקדון, אתה לא מקבל בעצם את הריבית הזו אפילו.
זה האותיות הקטנות השניות, מורידים לך 60%.
60% מה-3.4?
בדיוק. כאילו אתה תקבל במקום 100, אתה תקבל רק 40%, כי שברת את הפיקדון באמצע, ולבנקים יש גם את ההיגיון, כי הם למעשה לוקחים את הכסף הזה, ומשמשים איתו להלוואות, ואז הם למעשה נחשפים לסיכון, ומוצאים את עצמם בבעיה, ואז הם צריכים להביא את זה.
יש לי דרך לפתור את הבעיה הזו.
נו.
מעכשיו, כשאנחנו נכתוב על שכר המנכ״ל של הבנק, אנחנו נדבר מה השכר לשנתיים, לא נדבר על שכר לשנה.
אז בוא נדבר, אז בוא נדבר על ריבית של המשכנתא, 145%. כן. אם אנחנו הולכים וסוכמים את השנים הזה, אפשר באמת להגיע למספרים...
לא, בעיקר צריך להבין שכשאתה אומר 7% לשנתיים, בסופו של דבר, בן אדם הולך עם הדבר הזה לבנק אחר, והוא צריך להשוות תפוחים לתפוחים. לכן ההסתכלות על שנה היא באמת צורה של האחדה, של היכולת להשוות בין מוצרים. אתה רואה עוד טריקים שהם עושים לנו בתקופה הזאת?
מה זה אתה רואה עוד טריקים? סליחה, זה הטריק הראשון בספר של אנשי הפיננסים בישראל מאז ומעולם.
לא, לא רק בישראל, בוא נהיה הוגנים. לא רק בישראל, בכל העולם. כולם עובדים את התרגילים האלה.
כשאתה מסתכל על כל המודעות, ויש הרבה כאלה, על הקרן שלנו היא הכי טובה
בשנתיים וחצי האחרונות.
בשנתיים ו-13.5 ימים
חצי האחרונות.
כאשר משווים את זה לקרנות של המוסדיים הגדולים שהאות הראשונה שלהם לא מתחילה בבית. זאת אומרת, הם עושים את כל התרגילים האפשריים בשביל לעשות קצת סטטיסטיקה וקצת משחקי מספרים, בשביל להראות שהמוצר שלהם הכי טוב, וזה די מצחיק שזה קורה דווקא עכשיו, כי אנחנו לפני שבוע וחצי ראיינו את המפקח על הבנקים כאן באולפן הזה, והוא בדיוק עכשיו שלח מכתב שמבקש מהבנקים לגלות הוגנות צרכנית כלפי הלקוחות. באמת, עוד לא יבשה הדיו על המכתב שלו, וכבר אנחנו רואים שהוגנות זה לא המילה, או בוא נגיד, לא העיקרון המנחה
שהבנקים משתמשים בהם. לבנקים יש הגדרה אחרת להוגנות, כנראה. אם הכל כתוב, אז אתה הוגן. גם אם זה בפונט, אם המודעה היא בפונט 40, אז האותיות הקטנות הן בפונט 8.
אז רגע, אז אפרופו הוגנות, כדי שנהיה הוגנים, רק בנק הפועלים עשה את הטריק הזה, או שאנחנו רואים עוד בנקים שעובדים באותה שיטה?
לא, גם בנק לאומי יצא עם אותו פיקדון, אבל לזכותו של בנק לאומי, אמר שמתחת למספר הגדול של 6.6, כי הוא נותן תנאים קצת יותר מכלים מבנק הפועלים, מופיעה הצועה השנתית של 3.4 משהו, אם אני זוכר נכון, ככה שזה די בולט. גם בנק מזרחי נותן לך פיקדון כזה או אחר, בריבית שנתית של 3%, אבל אתה צריך לסגור את זה ל-4 שנים. כלומר, המנעד פה הוא מאוד מאוד גדול, וכמובן זה בלי שעוד דיברנו על החבר שמשתתף לנו בכל הרווחיות שלנו, שנקרא מס הכנסה.
כן, אגב, חייבים להזכיר, וזה אפרופו הביקור של המפקח על הבנקים פה, שזה קורה בדיוק בשבוע שבו מתחילים ליישם את רפורמת המשכנתאות, שכל המהות שלה זה בוא נייצר פה מוצרים אחידים, 3 סלים נדמה לי,
נכון.
שבהם אתה יכול באמת לקחת את ההצעה שקיבלת בבנק לאומי וללכת לבנק הפועלים ולקבל הצעה, אותו סל בדיוק, הם יגידו לך כמה הוא יעלה לך. אז אני אומר, בשבוע שבו משיטים עליכם רפורמת משכנתאות, הם חוקים מאוד מאוד ברורים לגבי איך מציגים ללקוח עלויות של עסקה, אתם עושים את התרגילים האלה וכל אחד בוחר לעצמו את פרק הזמן שנוח לו.
הפקדונות האלה זה למעשה חומר גלם שממנו הבנקים עושים את הרווחים האדירים שלהם.
הקלים גם.
בדיוק. ה-11 מיליארד שקל בחצי שנה הגיע מאיזשהו מקום, הוא לא הגיע מזה שהמציאו
של רווחים, של, של הבנקים.
אחרי מס, של הבנקים. הם לא הגיעו משום מקום, אלא מלבד ממה שאנחנו כבר דנים עליו, את המרווח הפיננסי, והוא מגיע מזה שחומר הגמל, שזה הכסף הגלם. שלנו,
גם הגלם,
גם הגלם וגם הגלם, בדיוק. חומר הגלם הזה שלהם, הם לא משלמים עליו. תחשוב למשל אופה, כן? שמוכר לך כיכר לחם, אבל לא משלם על החיטה שבזכותה יש לו את הקמח.
היית קונה כיכר לחם מאופה?
ברור.
או מרופא.
כיכר לחם משומשת, אבל...
משומשת. אבל זה בהחלט מייצר להם רווחיות אדירה, שבשום מקום לא נותנים על זה את הדעת. עכשיו, גם כשפנינו לוועדת כספים, ופנינו לוועדת כספים, אז נתקענו בדיוק, ועדת כספים מאוד רוצה לטפל בזה. אלכס קושניר, ועדת כספים רוצה לטפל בזה, אבל הוא צריך לקבל את ההסכמה של הליכוד. יריב לוין לא ענה לנו, עד היום, פנינו כבר שבוע שעבר, ובאיזשהו מקום זה נתקע. עכשיו, הבנקים לא יזמו, אז באמת הם יוצאים הפקדונות
האלה. אגב, אחר כך הם מתלוננים שיש פה רגולציה. אתה מכיר את זה? שאתה אומר, מה הבעיה? יש פה רגולציה מכבידה.
בדיוק.
לא תהיה פה רגולציה, אם אתם תבואו ותגידו, חברים, זה הריבית לשנה, זה הריבית לשנתיים, זה הריבית לשלוש שנים, תלכו, תשבו, תחזרו אלינו.
לגמרי.
ברגע שהם לא עושים את זה, הם מייצרים הטעיות, וצריך להזכיר, בוא, יש פה דור חדש שנכנס לעולם ההשקעות והפקדונות,
שלא מבין מה זה ריבית.
שלא יודע מה זה ריבית. הוא לא הכיר את המושגים האלה, הוא לא הכיר אינפלציה, הוא לא הכיר שמשלמים ריבית על פיקדון, וכדי שהם יעשו, אפרופו, הרבה פעמים הבנקים מתהדרים בזה שהם עושים חינוך פיננסי, חברים.
ברור.
זה חינוך פיננסי כושל.
זה לא רק זה, סמי. אמרי, אם הם רוצים שאתה תלווה מהם, אתה תקבל 5 טלפונים ביום. חמותי בת 84 מקבלת, באמת. 4-5 טלפונים ביום.
70,000 שקל הלוואה. בדיוק, 70 ו-50.
אישה בת 84, לא יכולה לצאת מהבית, תאמין לי, לא ממש צריכה את הכסף הזה, אבל את הטלפונים היא מקבלת. לעומת זאת, אם יושב אותו סכום, או אפילו יותר קטן בחשבון עוש, אף אחד לא יגיד לך, אדוני, בוא, תעביר את זה, חבל. כן. מפסיד ריבית. אף אחד לא יגיד לך את זה.
יפה.
אז פה מתחילה ההוגנות.
אני חושב שבנק ישראל צריך לתת הנחיה מחייבת לאיזשהו נרמול. אי אפשר לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שהנה יש לי פיקדון לשנתיים וחצי, או כל מיני מישמש אחר, מבלי להוסיף בסוגריים בצורה בולטת, לא פחות מאשר ההצהרה הראשונית השיווקית הזאת, מה המשמעות במונחים של צורה לשנה. אחרת אתה לא יכול להשוות שום yeah. דבר. זה צריך פה להוציא מחשב כיס, להוציא שורש. בוא, זה מעבר ליכולת של 99.999% מהציבור.
יפה. אסה, נשחרר אותך כדי שתבדוק ותחפש ותאתר לנו עוד טריקים כאלה.
יש אחד שם בפינה.
תודה רבה.
ביי.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאן, נעמת לי כרגיל.
כרגיל, כרגיל, גם אני.
ותודה למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום.